אייל רייניך נחת בשדה התעופה בעירביל בירת קורדיסטן שעה וחצי לפני שסגר הקורונה נכנס לתוקף. הוא בכלל התכוון להמשיך משם צפונה ולהתנדב בשיקום קהילות של פליטים קורדים ויזידים, אבל המגפה טרפה את הקלפים. מאז הוא שם, מתנדב בבית מרקחת וצופה נפעם בהתמודדות של האזור מוכי המלחמות עם הנגיף. ואם שואלים אותו, יש לנו לא מעט מה ללמוד מהקורדים. היי, אני שלומית רביד ואתם מאזינים לדברים שרואים משם בימי קורונה. היום אנחנו עם אייל רייניך, בן 45, שכבר 15 שנה מסתובב בין אזורי אסון בעולם. מתנדב ועובד בארגוני סיוע, רואה את הדברים הכי איומים שרק אפשר לחשוב עליהם. ממיליציות של ילדים ועד הוצאות להורג. הוא בונה חומות בצורות כדי לא לתת להם לחדור פנימה. לא תמיד זה מצליח לו. באמצע מרץ הוא חזר לקורדיסטן בפעם השישית, והדברים לא הלכו בדיוק כמו שהוא תכנן. הנה השיחה שהקלטתי איתו בחמישה במאי.
כן, שלומי.
היי, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור. איפה אני תופס אותך?
חזרתי לבית הערכה של הפשמרגה. כאילו, זה המקום הכי שקט.
הפשמרגה זה הצבא הקורדי של צפון עיראק. זה ארגון שונה מה-PKK, המפלגה הקורדית שפעילה בטורקיה ושמוכרת יותר בעולם. זה הארגון שבעצם מארח את אייל כרגע בעירביל, בגלל שלא הצליח להגיע ליעד ההתנדבות המקורי שלו.
הם אמרו, טוב, תשמע, בוא, אתה מתחיל באמת לעבוד עבור הציבור הקורדי, עבור הקהילה, עבור הממשלה כאן, בהתנדבות עוד, ואתה עוד מגיע מישראל, זה בכלל, אז בוא אלינו לבית הערכה, בחינם עד תום תקופת הקורונה.
איך בכלל הגעת לקורדיסטן?
הפעם הזאת אני הגעתי כדי להתנדב עבור ליסה מיירה בעמותת מעיינות של תקווה.
העמותה עוזרת לפליטים מאזורי המלחמה בסוריה ומקרבות דאש. לפי האתר שלהם, בצפון עיראק יש כיום בערך 500,000 איש שנעקרו או ברחו מביתם. יזידים, סורים ובני עמים אחרים. המייסדת ליסה מיירה היא ישראלית.
מאז שאני ילד קטן יש לי התעניינות מאוד מאוד סקרנית. בקורדים, בהיסטוריה שלהם, בקשר שלהם לישראל. מעבר לזה, עם השנים, גם העבודה וגם העניין הביאו אותי לבקר כאן איזה 5 פעמים. העבודה ההומניטרית. זה לא היה סתם עוד מקום, סתם במחאות, כן? כי כל מקום שאני מתנדב בו, אני נותן את הנשמה והוא חשוב לי, אבל זה לא היה סתם עוד מקום בלי, זאת אומרת, עם מגננות רגשיות. דווקא כאן, המגננות הרגשיות קצת נפלו, כי אני מאוד מאוד אוהב את המקום הזה.
אייל מתכוון למגננות רגשיות שחייב להפעיל מי שנמצא באזורים כאלה ורוצה להצליח גם לעזור וגם לשרוד בעצמו. אין ברירה, צריך לנתק את עצמך מהסיטואציה, כדי שכל מה שאתה רואה לא יפרק אותך מבפנים.
אז שמחתי כל פעם שהגעתי לכאן, ושזאת הפעם השישית. האמת גם מה שקרה ב-2014 מאוד השפיע עליי. מוסול נפלה, ואני הייתי במוסול חודשיים לפני שדאש השתלט עליה, וכשהיא נפלה, כמעט מיד אחרי גם נרצחו שם 2 אנשים שאני מכיר. כמה חודשים אחרי זה הייתה גם את הטרגדיה בארסינג'אר.
הוא מדבר על רצח העם היזידי בידי דאש ב-2014. כשארגון המדינה האסלאמית השתלט על העיר סינג'אר, בערך 50,000 יזידים ברחו להרים ונותרו לכודים שם ללא מזון, ללא מים, בשעה שכוחות דאש מקיפים אותם וטובחים בהם. הוצאו שם להורג בערך 5,000 איש, כ-1,000 נשים וילדים נחטפו למטרות עבדות וזנות, ועשרות אלפים הפכו לפליטים.
ואני אמרתי לעצמי במהלך החודשים האלה שכשהמצב יחזור לביטחון יחסי, שיאפשר כמובן סיוע ושיקום, אני מאוד 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 רוצה להיות כאן, ולתרום את חלקי בשיקום האנושי של הקהילות, של כל המיעוטים, לאו דווקא של הקורדים, גם היזידים, הנוצרים, האשורים כאן, הבהיים, כל מי שנפגע.
איך קרה שלא הגעת למקום שאליו התכוונת להגיע?
הסגר. פשוט ליסה נתקעה בחוץ, אני עוד הצלחתי להגיע בזמן, הגעתי לבית המלון 15 לפני תחילת הסגר, נחתתי 9:30 לפני שהוא התחיל, זה פשוט ערף את כל הקלפים גיאוגרפית, פשוט נתקעתי כאן בעיר הבירה במקום להגיע לדוהוק.
בוא תספר איך נראה יום שלך, מה אתה עושה, איך נראה שם, איך נראים הרחובות?
כרגע יש חזרה כללית לשגרה כמעט מוחלטת, כי הבועה שנקראת קורדיסטן העיראקית נעשתה בועה נקייה כמעט מקורונה, והיא רוצה לשמור על עצמה כבועה בינתיים.
בבועה אייל מתכוון לזה שהגבולות כרגע סגורים הרמטית, אבל בתוכם יש הקלות משמעותיות בסגר.
חוץ מהספקה, שזה פשוט משהו מופתי, מה שהם הצליחו לארגן כאן מבחינת ההספקה של דברים חיוניים ולא חיוניים, כמובן אחרי חיתוי, מההתחלה הייתה כאן הספקה בשפע, הספקה טריה מהכפרים, מהמדינות השכנות, בצורה מופתית. לא הייתה שום היסטריה, הייתה חלוקה עד הבית, היו אפילו חלוקה של דברים כמו מסכות, ויטמינים וכפפות חינם עד היום לציבור. כרגע הרמדאן גם נפל כמן משמיים לציבור כאן ולממשלה, שגם ככה זה בסלו מושן ברמדאן. אז בסדר, אז אפשר עדיין כאילו להשתחרר בצורה הדרגתית מהסגר.
ואיך נראה היום שלך?
בבוקר אני קם, אני הולך לבית מרקחת, רואה את משימת המטלות היומיות שעשינו גם אחר הצהריים קודם, אמש. זה אומר, כמובן, לסדר כמה שצריך על המדפים, גם על פי תאריכי תפוגה והכל. אחרי מחצית השעה הראשונה של היום, מתחילה עבודה אמיתית, להמיס ולארגן המסע על טנדרים שיוצאים לכורדיסטן הסורית, לאחות הסורית שלהם, שיוצאים לכורדיסטן האיראנית, לאחות האיראנית שלהם, להמיס את זה על טנדרים, להמיס את זה על מסעיות, ולפעמים גם מדי יומיים, שלושה, לנסוע לשדה התעופה כדי לעלות על הליקופטר ולטוס לכפרים ולטוס לערי השדה ולחזור לכאן כעבור כמה שעות. בתקופת הסגר המלא יותר רבצו עלינו מטלות נוספות, פשוט לקשר גם בין הרובעים השונים של העיר, בין בני משפחה, להעביר מסרים, להעביר חבילות, להעביר הספקה.
מעבר להתנדבות בבית המרקחת, אייל מספר שהוא גם גויס לצוות ציור מוחות של משרד הבריאות, שחברים בו רופאים, רוקחים ואנשים נוספים, ותפקידו לעזור בגיבוש אסטרטגיה למאבק במגפה.
אחרי שאנחנו סוגרים את המטלות היומיות אחר הצהריים, אנחנו נוסעים למשרד הבריאות, או לכל מיני מוקדים שבו משרד הבריאות עושה את הישיבה, בין אם זה בשדה התעופה, או בין אם זה באחד ממשרדים בקריות הממשלה כאן בעיר, ומשתתפים בניתוח התוצאות היומיות, ובגיבוש אסטרטגיה מיידית, וכמובן תלוית מדדים של הדבקה, לא רק מיידית, אלא גם לטווח הזמן הבינוני, והרחוק לגבי הקלה, או להפך הקשחה של הסגר, וזה מאוד מעניין, כי ממש מקשיבים לנו. פשוט לוקחים את הזמן, ועד ממש מאוחר בלילה, יש דיונים שמקשיבים, זה פשוט מעולה.
איך בעצם התברגת לעמדה הזאת? זה קשור לזה שהיית שם כבר כמה פעמים? או שזה בגלל הרוקחים והרופאים שאתה מחובר אליהם? נחתת ממש שעה וחצי לפני הסגר, הגעת למלון בשנייה האחרונה, אתה במלון, אתה לא יכול להמשיך הלאה למקום שאליו התכוונת להגיע. איך אתה מתגלגל משם? איך זה קרה?
קודם כל ידעו בממשלה הקורדית שאני הולך להגיע, והיינו בקשר שנים. ואני פשוט הקפדתי כמה יום הראשון, מהבוקר הראשון, לעשות הליכות ארוכות כדי לשמור על כושר, אז הגעתי לבית המרקחת הזה, והם גם היו דוברי אנגלית, וממש זה היה מקריות על מקריות, ועוד לפני שהקשרים שלי בכלל הצליחו לחשוב על איזשהו משהו התנדבותי, זה בעצם נוצר ככה.
תגיד, יש שם עוד זרים באזור?
כולם ברחו לא בגלל מה שקורה כאן, פשוט בגלל כל הלחץ, כל אחד רצה לחזור הביתה. זרים אחרים כן תקועים כאן. בין אם הם קוראים לעצמם תקועים, או שפשוט, כן, הם הוגדרו על ידי עצמם, או על ידי המעסיקים שלהם כחיוניים, וגם חשבו מה בדיוק הערך המוסף שלהם יהיה להיות בבית תקועים, ולא כאן. בוא נגיד בקטגוריה הזאת גם אני נופע, אני אומר כאילו, אני הייתי בתל אביב, אם אני הייתי גר בתל אביב, לא הייתי יכול לראות את האחיינים שלי, או את האחים, או את אמא שלי, גם ככה פיזית, אז מה ההבדל אם אני לא רואה אותם בוואטסאפ מכאן, או משם? כאן לפחות אני יותר שימושי.
אז איך בעצם נראה שם סי הסגר?
זה היה סגר כללי, אבל גיאוגרפי, זאת אומרת, בהתחלה זה התחיל בשתי הערים, במה שנקרא כאן בירת הקורונה של כורדיסטן, שזה סולימניה, ושזה 100 קילומטר מכאן, וזה התחיל בירביל. אחרי זה, ככל שנקפו המקרים, השלטונות חטפו חום, תרתי משמע, והעריכו את הסגר על כל כורדיסטן. היו מחסומים על עשרותיהם או על מאותיהם בתוך הערים, הפרידו כל רובע ממשנהו ובתוך הרובע עצמו. מן הסתם מסביב להרים, ומן הסתם הגבולות ושדות התעופה הבינלאומיים סגורים.
מה שכן נשאר פתוח זה מסעדות לטייק-אווי ומשלוחים, חלוקת גז ודלק, וחנויות טלפוניה, אינטרנט ובנקים נפתחו מדי פעם. אבל זה לא הכל.
כמה מוזיאונים קטנים ובתי ספר למוזיקה שאנשים פשוט התעבררו, וזה מקומות שיכולים להיות קלים מאוד לחיתוי, ולא יהיו מוקדי הדבקה, משתלות, כדי שאנשים יוכלו גם, אתה יודעת, ככה לקנות. מאוד חשבו כאן על הנפש, מאוד מאוד לא הייתי מודע לעניין הזה במנטליות כאן, לא חשבו כאן רק על הגוף, אלא גם על הנפש של האנשים. פארקים נפתחו עד הערב, כמובן במגבלה שלא תמיד נשמרה, אבל למרות שאוכלוסייה כאן מאוד ממושמעת, כדי שאנשים פשוט יהיה להם ויטמין D ואוויר ואינטראקציה חברתית וקצת יותר מצב רוח ולנשום אוויר. אין דבר כזה אשפוז בית. אם אתה חולה, אתה מאושפז נקודה. והאשפוז באמת היה עם תנאים מאוד מאוד נוקשים. זאת אומרת, מאירים אותך לארוחות, ואין כאן ארוחות כבקשתך, אלא ארוחות הן דווקא מאוד מאוד טובות, אבל פשוט צריך לאכול, ואני ראיתי את זה, פשוט עומדים, יושבים על הווריד של הבן אדם, שיגמור את הכל מהצלחת. גם כפו על האנשים כושר, הוציאו אותם בתורות ובקבוצות, בחצר בית החולים במסדרונות, שישמרו שיזיוז את עצמם.
אגב, בתי החולים שהוכשרו במיוחד לטיפול בקורונה, נשארו רובם די ריקים, וזה לא שהאוכלוסייה שם קטנה במיוחד. מרשם האוכלוסין האחרון שנערך ב-2017 מדבר על 5.5 מיליון איש, אבל אייל מספר שבגלל כמויות הפליטים, המיעוטים והקורדים שחזרו לשם בשנים האחרונות, הערכות עדכניות מדברות על משהו כמו 9 מיליון איש, שזה די דומה לישראל, ועד עכשיו מתו שם בסך הכל 5 אנשים, וכולם עם מחלות רקע משמעותיות.
3 מסרטן, 1 מתקף לב, 1 מדיאביטיס, מסכרת, סיבוכי סכרת, ומתוך זה כרגע מאושפזים 40 בבתי חולים, כי 343 החלימו. סך הכל היו כאן 388 נדבקים.
זה אומר שאו שבאמת תפסו את זה ממש ממש מוקדם, או שבאמת הסגר היה יעיל בצורה מטורפת, לא?
אני חושב שזה גם וגם. מה שאת אומרת, שני הדברים שאת אומרת הם נכונים. תפסו את זה מוקדם, הסגר היה יעיל. עוד פעם, עכשיו אפשר להגיד אם צריך סגר או אם לא היה צריך סגר, זה כמו אם נספת היו גלגלים או אם היה חוכמה בדיעבד או דברים כאלה וזה. אם כבר סגר, בוא נגיד, אז הסגר לא היה פוילישטיק, לא היה חפיף, לא היה טלאי ולא היה רנדומלי. הסגר היה עם תסריטים מאוד 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 ברורים לכל תרחיש. אם ככה וככה נדבקים, אז סוגרים ככה. אם ככה וככה ימים ללא נדבקים או עם כמות כזאת של נדבקים, אז אפשר כבר לפתוח את זה. לא הייתה שום פאניקה, וגם היה שיתוף פעולה מאוד מאוד טוב של הציבור. מוקד קורונה, מוקד הזקה לקורונה, רינגטונים ופרסומות בטלוויזיה ובסמסים למי שאין לו סמארטפון ובסמארטפון, על כל מיני תסמינים וכל מיני חובת הלשנה. בפירוש ככה, חובת דיווח על מקרים, על מישהו שמפר, על מישהו שחשוד. גם היה כאן פיקוח גדול מאוד, אוי ואבוי למי שיפקיע מחירים. כאילו פשוט נסגר, אם לא נפקיע מחירים, או חנות תפקיע מחירים, או בית מרקחת תפקיע מחירים, באותו יום, כעבור כמה שעות, זה נסגר. הייתה ענישה מאוד מאוד חמורה על התקהלויות, או מישהו ששיקר בצ'ק פוינט במחסום, והוא עבר עם המכונית, המכונית הוחרמה. וגם היה עידוד גדול, זה לא הייתה חובה, אבל פשוט אנשים נענו לו, של לעשות וייבר לשכר דירה. פשוט אנשים לא משלמים כאן שכר דירה, השוכרים, המזכירים והמזכירים שמזכירים בעצמם, כאילו יש כאן הקלה ענקית, סולידריות חברתית מאוד מאוד גדולה.
כן צריך לומר שלכל הדברים שאייל מדבר עליהם יש עוד צד. לפי אלמוניטור, שיעורי המובטלים והעניים באזור זינקו בחודשים האחרונים, ויש עובדי ממשל שלא קיבלו תשלום מאז ינואר. בחמישה במאי פורסם שם שבגלל הצניחה במחירי הנפט, המנוע העיקרי של כלכלת עיראק, הממשל המרכזי בבגדד הודיע שיפסיק להעביר כספים לממשלת כורדיסטן, ודוחק אותה כמעט לפשיטת רגל. אבל בדיווחים של אייל מהשטח, זה נשמע אחרת לגמרי.
יש כאן גם חקלאות ואוטרכיה של משקי הבית, כמו גם של המדינה עצמה, מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, אין כאן משבר אנרגטי, והממשלה והציבור הם כולם באותה סירה. מדינה למעשה שנותקה מהעולם החיצון, שהיא נסמכת על המוצרים החיוניים שיש לה אותם בשפע ובמצב טוב, הן מוצרים אנרגטיים, גז ונפט בשפע, והן מהחי ומהצומח כדי לחיות מהם. אין כאן רעבים ללחם ואין כאן משבר הומניטרי. אנשים גם הם לא מפונקים כל כך, הם רגילים שנים לחיות בערים, או להיות נרדפים, או להיות במלחמות, אז הם רגילים לחיות מהבוסטן שלהם ובחווה שלהם ובבית השני שלהם בכפר או הבית הראשי שלהם בכפר. יש כאילו ערוצים פתוחים להעביר לעזרה הדדית בין המשפחות מהכפרים לעיר ונהפוך.
אחת השערות שמעלים עכשיו בגלל שאנחנו באמת נמצאים במצב שהקורונה בנסיגה ואין כבר הרבה נדבקים חדשים בכל יום ומנסים עכשיו לנתח מה נעשה פה נכון. איך הצלחנו לנצח את המגפה, למרות שברור שעוד לא ניצחנו, ואולי עוד יהיה גל שני, וזה לא שחזרנו לשגרה מלאה, בכלל לא. אחת ההשערות שכל הזמן עולות, זה שבגלל שישראל היא אי, ויכולנו באמת מאוד מאוד בקלות לסגור את הגבולות, ועשינו את זה בשלב מאוד מוקדם, זה מה שבעצם גרם לזה שהצלחנו להתמודד עם זה יותר בהצלחה מאשר מקומות אחרים. עכשיו, יכול להיות שכורדיסטן, חוץ מזה שבאמת גם, כמו שאתה אומר, סגרו את הגבולות בשלב מאוד מוקדם, וזיהו את הסכנה. עוד מאפיין שהזכרת זה האוטרכיה הזאת, זאת אומרת זה שהם באמת, הם לא מדינה מבודדת מהעולם בשגרה, אבל הם יחסית הם מסתמכים על עצמם. זאת אומרת זו לא מדינה שיש בה אלפי טיסות כל יום ומיליוני תיירים, אני צודקת? זה נכון?
את צודקת, כן. הבידוד הוא גם עזר כאן, זה הרבה יותר מסגר, זה דעתי זה 3 פרמטרים. אחד קודם כל ראייה לטווח ארוך. זה פשוט לגור דברים, לתחזק דברים ומאגרים שהם כמובן לא ירכיבו, לא יפוג תוקפם, מערכת בריאות, מערכת ביטחון, מערך לוגיסטי, לאגור דברים ולהכין דברים ליום סגריר. זה פרמטר אחד. פרמטר שני, יעילות ארגונית. ברגע שיש תסריטים ברורים, כמעט בצורה יקית, אין שום קרבה בין היקים לקורדים, אבל הם פשוט פעלו כאן בצורה יקית. היו תסריטים, והיה פשוט כאילו צריך לחוץ על כפתור ולהפעיל מכונה בהתאם לתסריטה הזה. את זה פותחים, את זה סוגרים. כאן הצרכים, כאן החוסרים, מהר לשנע מפה, מהר לשנע משם, והכל היה בצורה משומנת כמעט בצורה אידילית. אם כבר סגר, הסגר, ולא חפיף, ולא פרצות, ולא זה. אני פשוט נחרדתי, שאני שמעתי שאנשים נוחתים בשדה התעופה, עולים על מוניות, עולים על רכבת, עולים על לא יודע בדיוק מה, אבא, כאילו, יש חוק, יש תקנה, גם אם התקנה שאומרת שהשמש היא ירוקה, וכרגע לא, אני לא מדבר כרגע על תיאוריות קונספירציה שמנסים להשליט דיקטטורה או משהו כזה, אבל כדי להילחם במגיפה, הממשלה לא יכולה לעשות את זה לבד. זה ציבור שאמור להיות מחונך עוד מבעוד מועד, זה כנראה גם עניין של מערכת חינוך, זה שיתוף פעולה של ציבור, זה משמעת.
לפני שהתחילה הקורונה, אם היית מנסה לדמיין איך מדינת ישראל והציבור הישראלי התמודדו עם המצב הזה, סביר להניח שהיית יכול לנחש חלק מאוד גדול מהדברים שקרו, גם את הבלגן, גם את ההנחיות הלא ברורות, גם את ההחלטות ברגע האחרון, גם את זה שהחוק הוא למגזר כזה ככה ולמגזר כזה ככה, זה הכל דברים שאנחנו מכירים. עכשיו, אצלם, אתה אומר, בקורדיסטן, הציות הזה והשיתוף פעולה של הציבור, זה דבר שמאפיין אותם או שזה מפתיע?
זה דבר שמאפיין האמת, זהו, זה ההבדל בין החברות. הם אומנם מעריצים אותנו ולדעתי גם צודקים שבהרבה דברים יכולים ללמוד מאיתנו, אבל זה עם שהוא עדיין נלחם על עצמאותו, וממש על שרידותו, לא רק מלחמה בין צבאות, אלא מלחמה שיכולה גם להרחיב כפרים וערים, בין אם זה שטרוקים שמפציצים בכל מיני אזורים, הסורים שמנסים, האיראנים שמדכאים, דאעש שניסה, המצבה העיראקי, בקיצור מכל האיברים, זה עם שהוא עדיין נרדף, ושהוא עדיין מדוכה, ובעצם מה שעזר לו, זה הלכידות הפנימית, זה הסולידריות ומשמעת, וזה עם של לוחמים, עם איכות חיים, וכנראה גם מערכת חיסונית מאוד מאוד בריאה, זה עם שהמצב הפיזי שלו יחסית הוא טוב מאוד, אולי לא תוחלת החיים, ואולי גם לא השפעת הג'אנק פוד, אבל בגדול זה עם שהוא חזק, עם גנטיקה חזקה, והמשמעת זה מה שעזר לו לעבור את זה.
הבנתי, עכשיו המשמעת הזאת, ובאמת הציות והשיתוף פעולה הזה, זה נובע גם מאכיפה אגרסיבית?
תראי, כן, זה לא דמוקרטיה כאן. אני לא, לרגע לא משבח את המשטרים האוטוריטריים, איפה שהם לא יהיו. ברור שדמוקרטיה זה המקום שאני שמח שנולדתי בו, וזה המקום שבו אליו אני שייך. למרות של דמוקרטיה יש כל מיני צבעים, וגם למשטרים אוטוריטריים יש כל מיני צבעים. כאן זה לא משטר דמים, זה לא צפון קוריאה, אבל זה בפירוש משטר אוטוריטרי. אמנם יש המון המון הבדלים, זה דומה לשוויץ.
היה לך כמה שנים בשוויץ בעבר, כשלמד בבית הספר למלונאות בלוזן.
אמנם שוויץ היא אולי עם אותו נוף, אבל היא דמוקרטיה וזה, אבל בוא נגיד אנשים יותר מתרכזים בדמוקרטיה שקשורה אליהם קרוב לבית, להצבעה על מה שקורה בקנטון ולא הצבעה על מדיניות החוץ. ושוויץ, מבחינת המנטליות שבה, אמר מי שאמר שזה לא כל כך מדינה, זה יותר עסק משפחתי. זה הס מלבקר, זה הס מלחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, אם בכלל יש כביסה מלוכלכת, ואני אומר את זה בסרקזם, ברור שיש. פשוט אפילו העיתונאים ואנשים עצמם מפעילים צנזורה עצמית. אני לא יודע אם זה כל כך בריא או לא, אבל זאת עובדה שבמצבים מסוימים זה עוזר להתמודד. אולי זה עוזר גם להסתיר מידע או וגם להסתיר פייק ניוז, אבל עובדה שכאן במשבר הזה, הציבור היה רגיל לאוטוריטה, נכון, הוא רגיל לזה שזה משטר אוטוריטרי, אין בו הרבה שקיפות, אבל את יודעת מה, דווקא כאן המשטר שיחק אותה מבחינת השקיפות. לא להאמין, לא תיארתי לעצמי שתהיה כזאת שקיפות, והציבור אפילו נדהם מכמות האינפורמציה שהייתה. אבל ברגע ששוטר מגיע, או ברגע שיש מחסום, או ברגע שיש הנחיה שמתפרסמת, לא מתווכחים.
מה בעצם המצב הפוליטי שם? איזה מין ישות זאת? זאת הרי לא מדינה עצמאית עדיין.
כן, זאת אוטונומיה פדרטיבית, זה משהו שהוא הרבה פחות בובתי והרבה יותר עצמאי מאשר ישויות פוליטיות שאנחנו מכירים, כמו הרפובליקה של צפון קפריסין, אבחזיה, נגורני קרבאך או דרום אוסטיה.
מכירים זה עניין יחסי כמובן. אז רק ממש בקצרה, אייל מזכיר כאן כמה טריטוריות שהתנתקו ממדינות אם והכריזו על כל מיני סוגים של עצמאות, בעוד שהן נתמכות בידי מדינות אחרות. צפון קפריסין מקושרת לטורקיה, אבחזיה ודרום אוסטיה התנתקו מגיאורגיה אבל מקושרות לרוסיה, ונגורנו קרבאך התנתקה מאזרבייג'אן ומקושרת לארמניה.
זה מרכיב שפדרטיבי בתוך עיראק, שהעיראקים בפירוש מכירים באוטונומיה שלו ובעצמאות שלו וגם לא כל כך מנסים להתעסק איתו. זה ישות שהיא לא ערבית כאן באזור, ושיש לה צבא משלה, את הפשמרגה, יש לה יחסי חוץ עד רמה מסוימת משלה, יש כאן קונסוליות ויש כאן משטר ויזות אחר, יש לה חברות תעופה משלה, יש לה בולים משלה, אין הדרכונים משלה ואין לה כסף משלה, יש לה גם גבולות עם השכנות שלה, הם בפירוש הרמטים, עם רובם אפילו עם גדרות חשמליות ושבילי טשטוש ומסלולי כלבים והכל.
אז למה בעצם הם לא מכריזים על עצמאות?
היא לא מכריזה על עצמאות כדי לא להרגיז שכנות יותר כאילו גדולות ממנה, שבעצם קולעות אותה, היא לנדלוקט, אין לה מוצא לים או משהו כזה, וגם צינורות הנפט והגז שעוברים דרכה, עוברים גם לשכנות הבעייתיות האלה, זאת אומרת, היחסים שלה עם השכנות האלה הם מאוד אמביוולנטיים. אמנם הטורקים והקורדים לא סובלים אחד השני, אבל יש כאן טורקיש איירליינס, ויש כאן קונסוליה טורקית, ויבוא עשיר מטורקיה, ויצוא עשיר מטורקיה, וחילופי סטודנטים, ופזורה קורדית ענקית מן הסתם בטורקיה, כנה לגבי איראן בגדול, וכאן יש באמת שתי משפחות גדולות ששולטות, טלבני, שזה הוא בעצם קיבל את הנשיאות של כל עיראק, שזה נשיאות יותר סמלית, אבל הוא יושב בבגדד, עם הקליקה הקורדית שלו, וברזני. כן, אז גם כאן יש כל מיני יריבויות. זה שתי חמולות ששלטות על ישות אוטונומית, ישות פוליטית, שהיא לא מדינתית, אבל דה פקטו מדינה. עם איזה דרכון אתה מסתובב
שם? אני יכול להיכנס לשם עם דרכון ישראלי?
כן. בוויקיפדיה, אם אני לא טועה, היה רשום, כאילו עדיין רשום לפני כמה שנים, שהמקום היחידי בעיראק שמקבל כאילו דרכון ישראלי, או ברשימה של כל המדינות שמקבלו דרכון ישראלי, או משטר ויזה לישראלים, או במזרח התיכון וכל זה, זה צפון עיראק, עם כניסה ישירה לירביל ולסולימניה, שני שדות התעופה הבינלאומיים כאן, רק לא בעיראק ירוויז, כן, אלא בנגיד רואל ג'ורדניאן, טורקיש איירליינס, כל אלה, את יכולה לעלות עם דרכון ישראלי.
מה הסיפור שלהם עם ישראל? גם בתמונות ששלחת היו תמונות של הדגל עם דגל ישראל, ויש תחושה שיש איזה חיבור.
יש כאן יחסי אהבה, לא אהבה שנאה, אבל אהבה אכזבה מול ישראל. אהבה, כן, אנחנו עזרנו להם הרבה. אימון של הפשמרגה, איסוף מודיעין הדדי, כן? כאילו, מהבחינה הזאת שכנראה הם גם סיפקו, אנחנו סיפקנו. האויבים סך הכל משותפים, הם גם יודעים את זה. סדאם חוסיין עשה להם מה שהוא רצה לעשות לנו, או מה שבעיראק עשו ליהודים או לפני סדאם חוסיין. טורקיה זה כבדהו ובעיקר חשדהו, גם בוא נגיד מבחינת ישראל. איראן כבר אין מה לדבר, במיוחד אחרי המהפכה האסלאמית, וסוריה גם. הם רואים שאנחנו הצלחנו למרות החרם הערבי, למרות כן, מלחמות ועדיפות מספרית נגדנו, הצלחנו להקים מדינה מסגשגת. אז הם מאוד מאוד מעריכים את זה, והם גם תמיד מתגאים בזה שהיהודים כאן, אלה שנשארו, נהנים משיתוף הממשלה, שזה נכון. הם כמעט תמיד נהנו מהגנה, עד כמה שהקורדים יכלו, וזה באופי שלהם להיות נאמנים ומגנים, והכנסת אורחים, הם גאים בזה. גם יש כאן הרבה קורדים שיש להם מוצא יהודי. אנשים שהסבתא שלהם או סבתא רבא שלהם הייתה יהודיה, שנשארה והתאסלמה. אולי חלק בכוח, כן, אבל פשוט נשארה מאחור ולא עלתה לארץ. ויש כאן המון כאלה, המון. מעבר לקשר האתני, שהוא זה קוריוז, זה מיעוט אמנם, אבל יש להם את הקשר הנפשי אלינו עכשיו, ויש להם את האכזבה. למה אנחנו לא, סליחה שאני אומר, יותר עם ביצים? הרי אמריקה מבחינתם בכיס שלנו, הרי רוסיה מבחינתם בכיס שלנו. למה אנחנו לא דופקים על השולחן, ובמיוחד ב-2017 שהיה משאל על עצמות, למה לא תמכנו בהם ובגלוי? למה אנחנו אפילו בוגדים בהם? אז אומרים, אתם מחפשים בריתות לטווח זמן קצר. עם אזרבייג'אן ועם טורקיה, ואתם מחפשים את הכסף, והכסף זה לא הכל בחיים, ואולי זה גם יכול להצדיק תדמית שלילית שיש על היהודים, אבל אנחנו הקורדים תמיד היינו כאן בשבילכם, אף פעם לא בגדנו בכם. אז יש איזשהו חוסר הבנה בעניין הזה, תסכול, בפירוש תסכול. לקורדים יש זיכרון ארוך מאוד. אני חושב ששווה לנו יותר להקשיב להם.
מה אתה כל כך אוהב במקום הזה שאתה חוזר אליו שוב ושוב?
קודם כל אני מאוד אוהב את העבודה ההומניטרית, לעזור וגם לעזור בצורה שנותנת לא דגים לבן אדם, אלא את החכה לבן אדם.
את זה אבל אתה יכול לעשות בהמון מקומות בעולם, ועשית גם, ברור, אבל איכשהו לקורדיסטן אתה חוזר שוב ושוב.
קורדיסטן זה מסוג המקומות שגורמים לי להרגיש שכשאני חי איתם ושאני לומד מהם הרבה דברים, על אורחות חייהם, אני נעשה בן אדם הרבה יותר טוב. הכנסת האורחים, הנאמנות, החברות, החיבוק הזה, ההגנה שהם יכולים אפילו לחטוף כדור בשבילי. לא שאני נמצא כאן בסיטואציות מסוכנות, ממש לא. זו מדינה אחת מארבע הישויות הפוליטיות הכי בטוחות שהייתי בהן בעולם. זה פשוט משהו שהוא כל פעם נוגע לי ללב, כל יום נוגע לי ללב מחדש.
תגיד, מכל ההסתובבויות שלך בעולם ובאמת באזורים אולי הכי קשים שיש, מה זה עושה לך בתור בן אדם? מה לומדים מזה? מה לוקחים מזה?
לומדים באמת שקל מאוד להרוס וקשה מאוד לבנות, יש חשיבות למילים, משברים צריך לתפוס בעודם באיבם ולא לחכות ל... יהיה בסדר או שנגיע לגשר נעבור את זה. ושיש תקווה תמיד, כאילו כמו שיש גם לצערי רוע וכן, אבל יש גם תקווה, והאדם הרבה יותר חזק ממה שהוא חושב, ואת רואה את המחנות הפליטים של היזידים או האשורים, ואת שומעת את הסיפורים, כאן המגננות הפסיכולוגיות אמורות להתחיל לעבוד מיד אבל, כדי לא, שהסיפורים האלה לא יחדרו אלייך. וזה פשוט סיפורים נוראים, אבל את רואה אנשים שהם עדיין חיים את היום-יום, שמחים, יש להם מחשבה על העתיד, וזה פשוט מדהים, היכולת העמידה וגם יכולת ההסתפקות במועט.
אייל רייניך בקורדיסטן, היה מרתק. יש לי תחושה שיכולנו להמשיך עוד שעתיים שלוש, אבל למאזיננו יש איזשהו גבול.
תודה רבה, ושיהיה לכם, תשמרו על עצמכם, ואני מאוד אוהב אתכם. להתראות.
ביי ביי. עד כאן עוד פרק של דברים שרואים משם בימי קורונה. תודה לאייל רייניך, תודה לאורך הפודקאסטים רון טוביה, לניב בן אלי על הסאונד, ותודה לכם שהאזנתם. לפני שניפרד, אני מזמינה אתכם לעקוב אחרינו ולהזין לפרקים הקודמים שלנו. יש שם גם סיפורים על ימי הקורונה במקומות כמו שוודיה, קוסטריקה וסינגפור, גם סיפורים אחרים לגמרי מימים טובים יותר, ממדריד ועד נורווגיה. אני שלומית רביד. יאללה ביי.